טוב, היחידים שהגיעו עולם ומלואו, כל אחד ואחד מכם עולם ומלואו. כן, אין אדם נמדד לא בכמות, אלא באיכות, באישיות, כל הכבוד. ובכן, מה פרשת השבוע? משפטים, נכון מאוד, כל הכבוד. ובכן, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אנחנו בשבוע שחלף עסקנו במעמד הר סיני, שהוא קבלת התורה. התורה כוללת דינים אשר הם נחלקים לשני סוגים. הסוג האחד זה בן אדם למקום, והסוג השני בן אדם לחברו. בדרך כלל אנחנו נוהגים לומר שבן אדם למקום זה נקרא משפטים, סכסוכים, עסקים, לזה קוראים משפטים. בן אדם למקום נוהגים לומר שזה עניין דתי. החלוקה הזו היא איננה נכונה, מסיבה פשוטה, כי גם במשפט האזרחי יש מה שנקרא עבירות שבין אדם למדינה, והן נחשבות עבירה פלילית, וזה נקרא משפט. וגם במשפט הדתי יש עבירות שהן דתיות והן נחשבות משפט. יתרה במשפט הדתי, היינו משפט התורה, גם בין אדם לחברו יש בו את ההיבט הדתי. זה לא רק היבט משפטי של בין אדם לחברו, אלא בין אדם למקום. וניתן דוגמה. הנה, נתאר לעצמנו שאדם העליב את חברו והוא תובע אותו לדין בגין העלבה. אם אותה העלבה מגיעה לכלל הגדרה שנקראת במשפט האזרחי תקיפה, יריקה עליו, סתירה, אז אוקיי, המשפט האזרחי מתערב, מעניש את אותו אדם, או קובע שהוא צריך לשלם פיצויים לנעלב, לנפגע. ואין לומר, המשפט הדתי, שוודאי וודאי יותר מהמשפט האזרחי, מאוד מאוד מדקדק בעבירה שנקראת העלבה. אבל תראו איזה הבדל עצום יש בין המשפט הדתי ובין המשפט האזרחי. מן הרגע שהמשפט האזרחי הגיע למצב שבו בית המשפט קבע את עונשו או את החיוב של המעליב לשלם לנעליו פיצוי, ואם אכן באמת אותו עונש התבצע, ואם באמת אותו פיצוי שולם, בין בצורה קלה בין בצורה של הוצאה לפועל, המשפט האזרחי בזה גמר. אומר המשפט הדתי, לא, אני בזה לא גומר. גם אם המעליב פיצע את הנעליו כפי שפסקו עליו לפצות, סוף סוף יש עוד פן בעניין הזה, והוא הפגיעה בצלם אלוהים שבנפגע. כלומר, כשאדם מעליב את זולתו, הוא איננו רק פוגע בזולתו, הוא פוגע בכבודו כאדם שנברא בצלם אלוהים. וכאילו הוא העליב את בורא עולם. ומשום כך, בהלכה היהודית, גם אם המעליב שלם לנעליו פיצוי, עדיין חובתו לפייס את חברו כדי שאלוהים יסלח לו. כי הרי אלוהים כביכול כאן צד בעניין. או נאמר עוד היבט מעניין. נתאר לעצמנו שפלוני הרים יד על חברו ואיים להכותו. המשפט הכללי יסתכל ויבחן אם אותו איום היה רציני, אם הגיע לכלל הפחדה, ואז המשפט הכללי ירשיע את המאיים או יחייבו פיצוי כלשהו. אבל המשפט הדתי, משפט התורה, אומר בוודאי ובוודאי שיש לחייב את המאיים על חברו, אבל עליו לדעת שכל המרים יד על חברו נקרא רשע. מדוע? כי חברך הוא לא רק סתם חבר, הוא אדם שנברא בצלם אלוהים, כשם שגם אתה נבראת בצלם אלוהים. ומשום כך תמיד משפט התורה, המשפט הדתי, יש לו יתרון עודף מבחינה משפטית, שהוא מאוד מאוד מחנך לערכים. לכן נאמר כאן, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפני מי? לא רק לפני רבנים, לפני דיינים, לפני משפטנים, אלא לפני כל יהודי ויהודי. יש צורך שכל יהודי ויהודי יקרא את התורה, ילמד אותה, ילמד את התשתית המשפטית שלה המינימלית. מדוע? לא כי הוא צריך להיות דיין, אלא כי הוא צריך לדעת איך להתנהג. ולכן יש חובה בתורת ישראל שכל יהודי ויהודי ילמד את התורה או ילמד את בניו ואת בנות התורה. וכל שבוע ושבוע קוראים בתורה בפרשת השבוע, ומסיימים כל שנה את כל התורה כולה, ועוד פעם חוזרים ועוד פעם חוזרים. מדוע? כי זה צריך להיות כשולחן ערוך לפנינו, כמו שיש שולחן ערוך בעת האכילה במסיבה, ובני אדם מתפעלים או נהנים ככל שהשולחן ערוך מכל טוב. כך תורת ישראל צריכה ללמד מהגיל הרך ולכל אדם, אבל כשולחן ערוך, שכל אחד ואחד ידע את הדברים הבסיסיים, מה מותר ומה אסור. וזהו היתרון של המשפט הדתי, משפט התורה, על פני המשפט הכללי. כי המשפט הכללי איננו מחייב שכל אדם ילמד אותו, אלא מי שנפשו חשקה להיות משפטן, עורך דין או שופט, אזי הוא יעשות בזה ויקבל את הדיפלומה, מי יצליח. אבל בתורת ישראל קודם כל חובה על כל יהודי ויהודיה ללמוד את הדברים הבסיסיים האלה. אם אדם רוצה להשתלם יותר ויותר ולהיות דיין, משפטן, מצוין, אבל חובה על כל אדם ללמוד את הדברים המאוד מאוד בסיסיים הללו. עכשיו בואו נסתכל. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הוו הזה הוא מחבר בין הפרשה הזו ובין פרשת יתרו שעליה למדנו בשבוע שעבר. מה הוא בא בחיבור הזה? מה הוא בא ללמד אותה? כמו שהתורה שניתנה במעמד הר סיני היא תורה אלוהית, לא אנושית בלבד, אלא אלוהית, כך המשפט שמלמדים או אנחנו אמורים ללמוד הוא משפט אלוהי ולא רק אנושי. וכמובן כל אדם ואדם מאיתנו ישאל ויאמר, רגע רגע, מה ההבדל בין אם אני קורא למשפט אלוהי ובין אם אני קורא למשפט כללי, אזרחי? אז א' כבר נתנו דוגמה איך בגלל שהמשפט הוא אלוהי יש רובד נוסף מלבד הפיצוי הנזיקי או הסנקציה החונשית. יש עוד מה שנקרא את הפיוס, להגן על כבוד האדם שנברא בצלם אלוהים. אבל יתרה מזו, משפט אלוהי הוא איננו מסתפק בלא לעשות רע לזולת. המשפט הכללי דואג, וזו מטרתו, להגן על כל אדם ואדם, ובעיקר שלא יעשו לבני אדם רע. והמשפט הדתי, בנוסף לאיסור שעשו לעשות רע, דואג לחייב לעשות טוב. סור מרע ועשה טוב. והנה בואו בבקשה נראה. המשפט הכללי ידון בסכסוך בין מלווה ללווה. המלווה אומר, נתתי ללווה סכומים כאלה וכאלה, הוא פרע לי סכומים כאלה וכאלה, וסכומים כאלה וכאלה הוא לא פרע לי. סכומים אלה הוא חייב הן מכוח הקרן שטרם פרע אותה, והן מכוח הריבית שטרם פרע אותה. המשפט הכללי ידאוג ויאמר, אוקיי, הוכח שבאמת הלווה טרם סיים את פרעון חובו, אם כי גילינו שהוא פרע את כל הקרן, אבל הוא לא פרע את חובו כי הוא לא שילם עדיין את הריביות. המשפט הכללי יורה ללווה שהוא חייב לשלם את הריבית, ואולי אפילו ריבית בגלל העיכוב של הריבית, מעין ריבית לריבית. זה המשפט הכללי. ובכל מקרה המשפט הכללי לא מחייב מי מבני אדם לתת הלוואה לזולתו. בעוד שתורת ישראל, שנלמד אותה השבת, מחייבת כל יהודי, אם יש לו יכולת, לתת הלוואה לזולתו אם ביקש ממנו, ובלי ריבית, כי הריבית נקראת נשך, משיכה. כלומר הריבית בין אדם לחברו, להבדיל מהלוואות עסקיות, שעל זה יש יותר עסקה, אלא הלוואות, אדם הסכם נקרא למשבר והוא צריך למען הקיום שלו. כמו שמצווה לתת לו צדקה, כך מצווה לתת לו הלוואה, והלוואה היא צדקה יותר טוב מצדקה. מדוע? כי הצדקה יש בה קצת משהו מלמביש, שאדם נזקק לזולתו, ואילו הלוואה יש בה פן חיובי, יהיה לו לעמי, הוא יפרע, הוא ירצה לפרוע, ואז הוא מתנהג בצורה נורמטיבית. יתרה מזו, מצווה על האדם בעל היכולת להחזיק את העמי, אם הוא זקוק לעובדים, לתת עדיפות לעמי שהוא יהיה העובד שלו כדי לשקם אותו. וזוהי צדקה יותר חשובה מהצדקה, כי זה משהו מכובד, הוא נותן לו לעבוד. כך שבתורת ישראל המשפט הוא לא רק בא למנוע איסורים, נזיקים הדדיים, הוא בא לעודד ולטפח חיים של ערכים. איש את רעהו יעזור, ולכן לומר חזק. ולכן מצוות עשה, מצוות עשה לתת הלוואה לעני ובלי ריבית, אסור לקחת ריבית. יוצא איפה שכשהתורה אומרת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפני כל יהודי ויהודי, זה לא רק בשביל השופט, אלא שכל יהודי ויהודי ידע איך להתנהל בצורה ערכית, לא רק בצורה נורמטיבית אלא בצורה ערכית. והנה נמשיך הלאה ונראה דברים שלא נמצא במשפט הכללי. נתאר לעצמנו שפלוני עובר ברחוב ורואה את חברו עם בהמתו של חברו, קורע את הבהמה תחת המסע הכבד, וחברו הזה שונאו, הוא שונא אותו והוא שונא אותו. כי תראה את חמור שונאך רובץ תחת מסעו. נו, מה יאמר אותו אדם רגיל מבני החברה של ימינו? מגיע לו שיסבול, שיאכל אותה עכשיו. מה אומרת התורה? לא. עזוב, תעזוב אמו. תתגבר על יצרך, על האיבה והשנאה שיש ביניכם, כי גם החמור סובל תחת המסע. ועכשיו יש לך הזדמנות עם גסטה כזו אנושית, שאכן באמת השנאה שביניכם תתפרק, כי אתה ג'נטלמן, כי אתה אנושי. כך יוצא אפוא שתורת ישראל היא איננה רק בעל להגן שלא לעשות רע לזולת, אלא היא מעודדת בכל פינה זווית של החיים לעשות טוב לזולת, גם אם יש איבה ומטענים שליליים בין הבריאות. עזוב, תעזוב כמו גם תשומת לב לצער בעל חיים וכו'. ופוסקי הלכה בימינו שלנו, אשר כבר בימינו אין בחברה שלנו שימוש בחמורים, בגמלים, בדרך כלל אין לנו את השימוש הזה, אומרים פוסקי הלכה, כשאתה רואה את מישהו תקוע עם חונית, עצור, תיגש אליו ותשאל מה הסיבה לכך שהוא תקוע. חסר לו דלק, תן לו דלק. צריך כבל בשביל התניעה, תעזור לו, כי הוא תקוע. זו מצווה, ברוך השם. יש מקרה בחברה שלנו שעושים זאת, זו תורה, ולא כל קשר לתורה, וישר כחם. אבל מעשה בדידי היה, שלחתי לבקר רב חשוב שיחולה, וגמרתי את הביקור חולים. למרות שהרב היה חולה, יצא ללוות אותי כי מצווה ללוות אורח. והנהג שלי, מה זה שלי? לא נהג שלי, נדב לקחת אותי, שלי, אתם רואים כבר, גם אני מכיר את כלכל, נהג שלי, טוב ריבונות, כל אחד מתרבן על זולתו. אז הנהג בא להתניע, וחשמל, צריך כבל. הוא מנסה לעצור, הוא מעוטט, שצריך לתת לו כבל. חולף אחד, עובר. חולף שני, רואה, עובר. יכול להיות שאין להם כבל, יכול להיות שיש, אבל שלושה חלפו ואף אחד לא עצר לראות מה זקוק האדם הזה לעזרה. הרב שחולה שחורים רק ירד ללוות אותי בגלל ללוות אורח, עלה לביתו כדי להביא את המפתח של רכבו, למרות שחולה, כדי לנסות לסייע בעניין שלנו. ברגע שהוא ירד, מגיע בדיוק, מגיע מהצומת מישהו שעמד ברמזורים, ורואה, בזמן שהוא עמד ליד הרמזור האדום, רואה איך זה מתחנן שזה יעזור לו, זה יעזור לו, אף אחד לא עוזר. הסתובב, ניגש אלינו ואמר, זה לא הכיוון שלי, הכיוון שלי היה שם. מאוד כאב לי שאני רואה שאתה מתאפק על פתח רב אחד העוצר. אני הסתובבתי, בוא, מתן כבל וכו'. יש בני אדם יקרים, אנשים אנושיים, יש, אבל יש אנשים שלא. כדי לעודד שדברים כאלה, תבוסי התנהגות ערכים כאלו, לא יהיו נחלת יחידים, אלא רבים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. צריך פשוט להניח לפניהם כדי שאכן באמת ירבו עושה מעשה טוב. ומכאן בואו ניגע בדבר אשר נזכר פרשת השבוע ואשר מאוד מאוד חיוני לנו בימים הללו, השחיתות הציבורית. כתוב בתורה, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אומרת התורה, וזה לפני אלפי שנים, לא על רקע המציאות של ימינו, לפני אלפי שנים, השוחד אסור לא רק לתת לדיין או לשופט, אלא בכל המערכות, לראש עיר, לפקיד עירוני, לפקח, לכל המערכות, למורה, למורה, לרופא, לכל אדם. אין לתת שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויזלף דברי צדיקים. וקשה מאוד להתפתות בעניין הזה. זאת אומרת, קל מאוד להתפתות בעניין הזה. מדוע? כי יש בני אדם מושחתים שדורשים שוחד מבגלוי, מבנסתר, ויש מי שמעוניינים לתת שוחד כדי לקדם את עניינם. אומרת התורה, זה עושה עבירה וזה עושה עבירה, כי זה הורס את החברה. ולכן אומרת התורה, כל שוחד אסור. זוכר אני שנבחרתי כאן להיות רב עיר בקריית אונו, במיידי אני מגיע לביתי מישהו ברשת הסופרים, ולפני פתח נותן לי מתנה. אמרתי, סליחה, אני לא מקבל, אני נותן כשרות לסופר, מה פתאום שאני אקבל? אמר, כבוד הרב, תראה כמה קיבלו, רק אתה לא. ניגש אליי ראש הסופר, הוא היה אדם שאישיות מקרנתו נפלאה מאוד, הוא כבר נפטר זכור וברכה, הוא היה מבין אלה שתמכו בהקמת המכללה. הוא אומר לי, כבוד הרב, אני מבין מעריציך, אבל עכשיו העלבת אותי. אמרנו, לא נותנים את המתנות האלה כשוחד, אז למה הרב לא מקבל? ורק הרב של קריית אונו לא מקבל ומעליב אותי, אני שעומד בראש הרשת הזאת. אמרתי לו, עכשיו אתה יכול להתגאות שבעתיים שאפילו שאתה לא מתכוון לשוחד ואני לא מתכוון לשוחד, גם בפני הנראות צריך להיזהר בפני שוחד, כי רק בדרך הזו נגיע לשוחדיתה. לחץ לי עדו והלך. ואסיים מורי ורבותיי, כי חברנו עומדים כאן, הייתה אישה במצב שהייתה זקוקה לניתוח קשה. כל רופא שבדק אותה אמר, הניתוח הזה חייב להיות מלווה עם איזשהו פגם נלווה. אין אפשרות. הלך הבעל לרב ישראל, אמר לו כך וכך, אמר לי הרופא המומחה הזה. אמר לו, אם הוא אומר לך כך, סימן שהוא כבר נותן לעצמו כיסוי, אל תלך אליו. יש עוד רופא מסוים, לך אליו, תגיד לו שאני שלחתי אותך. הלך לאותו רופא, הרופא הזה בדק אותה, אמר לו, בוא, מחר אני עושה לה את הניתוח. היא התייצבה לניתוח, ניתוח שערך 9 שעות. גמר הרופא, כשידיו רועדות, אמר, קיבלת אישה חדשה. כל הרופאים שם התפעלו, לא היה שום נזק. מוציא הבעל מכיסו כספים כדי לתת לאותו רופא, אמר, אף לא שקל אחד. זוהי מופת. כך צריכה להיות החברה בישראל, חברה יהודית, ייעודית, ערכית, כי רק כך מגיעים לבשלה. שבת שלום ובואה.